סיפורה של מלחמת ששת הימים מתחיל שלושה שבועות קודם לכן, ביום ה' באייר תשכ"ז, 15 במאי 1967, יום העצמאות ה-19 למדינת ישראל.
קדימה! צאט!
המצעד הצבאי הוא הפעם מן הצנועים שידעה המדינה. בלי שריונים, בלי מטוסים, זאת כי הפעם נערך בירושלים. בירה חצויה, כפותה להגבלות צבאיות של הסכם שביתת הנשק.
השקט המיוחל ביחסינו עם שכנינו עדיין בושש לבוא.
נאומי החג מדברים על שקט ועל שלום. עם זאת, בוקעת מהם אזהרה לאויבים.
על מדינות ערב ועל מדינות העולם לדעת כי שקט בגבול ייתכן רק אם הוא הדדי. ואם ינסו להסעיר את גבולנו, יסער גם גבולם.
אך כזכור, הדאגה הגדולה באותם ימים לא דאגה של ביטחון היא. לבתי המיתון, האבטלה המתגברת, הם שמעיקים על הלבבות החוגגים.
ירושלים של זהב.
פסטיבל הזמר. מכל השירים והפזמונים, שיר אחד מרטיט לבבות. שיר געגועים לירושלים שאיננה מחולקת. ירושלים של זהב.
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. הלו לבון שירה לי אני כינור.
מי מסוגל לנחש באותם רגעים של התמוגגות והזיה מה ילדו הימים הבאים? מי יכול להאמין לאן יתגלגל השיר כעבור פחות מחודש? אפילו באותו יום, כאשר שיירות צבא ושריונים נעים ברחובות קהיר בתוך המונים צוהלים מזרחה אל עבר תעלת סואץ, לא יכול איש לתפוס מה בעצם קורה. רדיו קהיר מסביר אמנם כי תנועות הצבא באות כתגובה על האיומים שמאיימת כביכול ישראל לפלוש לסוריה.
فليتحرك اشكول لينفذ تهديدا ولتطبق عليه جيوش العرب من سوريا ومن سيناء وليجد الشعب السائر في الاردن والسعوديه فرصته لتصفيه حماة الوجود الصهيوني في فلسطين
يزوز اشكول ويبتصع ايوماف از يصور على طفئات عرب من سوريا ومن سيناء از يمصها عامها مهبخان جنب اردن وبسعوديا את ההזדמנות לסלק את מגיני האחזות הציונים בפלסטין.
דברי רדיו קהיר. איש אינו יכול להיות בטוח באשר לכוונותיו האמיתיות של גמל עבד אל נאסר. האומנם צודקים המומחים באומרם כי אין זו אלא הפגנת רעבה? 17 במאי, כל ערב מקהיר משדר קריאות אל אזרחי ישראל.
אינה שעבן אל ערבי קד עקד עזמה על תטהיר פלסטין מנקום. فاحزموا حقائبكم واهربوا من فلسطين قبل ان ناتيكم بالموت
هاومها عربيت جمراء امر لطهر ات فلسطين من خوحتكم ارزو افو ات حفظكم ونوسوا لخم فلسطين بترم هموت يسيج اتكم
راك بערב לאחר יומיים של שתיקה בישראל מתפרסמת במהדורת החדשות של השעה 7 תגובה רשמית ראשונה על המצב.
בתשובה על שאלה בקשר לפרסומים על תנועת כוחות מצריים, אמר דובר צהל כי בישראל עוקבים בכפדנות אחר ההתפתחויות ועירים לנעשה.
לא עוברות שעות אחדות והתפתחות חדשה, מפתיעה, מבטלת את כל הערכות המצב הקודמות. כוח החירום של האום נדרש להסתלק מרצועת עזה ומסיני. הענותו החפוזה של מזכיר האום לדרישת המצרים מתקבלת במסדרונות האום מתוך תדהמה. המזרח התיכון חוזר ומדרדר למצב שלא היה כמוהו זה 11 שנה. שוב ערוכים כוחות מצריים פנים אל פנים מול חיילי ישראל. 20 במאי, מתוך מהדורת החדשות של 8:30 בערב בכל ישראל.
דובר צהל הודיע הערב כי בעקבות כניסת צבא מצרי רב לקדמת סיני, שבהמשכה בא פינוי כוח החירום של האום לפי תביעת מצרים, נקט צהל באמצעים הדרושים לקדם כל התפתחות. בין הצעדים הללו היה גיוס מילואים מוגבל שכבר הושלם.
שוב מדגימה מכונת הגיוס הישראלית מה היא מסוגלת לעשות בהשקט, בביטחה ובמהירות הבזק.
חזרתי אחרי יום עבודה וחיכה לי הודעה להתעצב מיד בבסיס. תוך חצי שעה כבר הייתי בבסיס.
ב-21 במאי משתלט צבא מצרים על שער המשך. למחרת היום נפתח מושב הקיץ של הכנסת. ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול סוקר את המצב הביטחוני.
ריכוזי הכוחות המצריים בסיני הגיעו לממדים המגבירים מתיחות באזור ומעוררים דאגה בעולם.
מסתבר שהדיבורים אינם מסוגלים להדביק את קצב המאורעות. בו בערב מכריז נאסר על סגירת המצרים לשייט ישראלי, ובזאת מגיע המשבר לסיאו. בבסיס חיל האוויר בסיני מסביר נשיא מצרים את פשר מעשיו, ומדבריו משתמע כי ברור לו שעל סגירת המצרים לא תעבור ישראל בשתיקה.
בהדדו בלחרב אל יהוד. ונאול להם, אהלן וסהלן, אנחנו מסתעדים בלחרב.
היהודים מאיימים במלחמה. אנו אומרים להם אהלן וסהלן, אנחנו מוכנים למלחמה.
נאום נאסר. שעות אחדות אחרי פרסום הדברים האלה, אומר ראש הממשלה ושר הביטחון בכנסת.
ההתפתחות האחרונה מלמדת בעליל על המשמעות המסוכנת המקופלת במהלכיה של מצרים. אני קורא לגורמים הבינלאומיים לגלות אחריות מעשית ויעילה לשמירת השלום.
ובכן, ממשלת ישראל מעמידה את המעצמות על התחייבויותיהן. ממשלת ברית המועצות מזדרזת לקבוע כי תגובת ישראל נובעת מתוך פסיכוזה. עמדתו של הנשיא ג'ונסון, חסימת המצרים היא בלתי חוקית ומסכנת את השלום.
The United States considers the Gulf to be an international waterway and feels that a blockade of Israel shipping is illegal and potentially disastrous to the cause of peace.
הנשיא ג'ונסון מתריע על הסכנה הנשקפת לשלום. הערבים כלל אינם מבקשים שלום.
נאסר, נאסר, אנחנו אחריך. נשמיד אתכם, נשרוף אתכם, נשחק אתכם עד דק.
דברי המשורר. עד מהרה מתבהרות עמדותיהן של בריטניה ושל צרפת. הרולד וילסון, ראש ממשלת הוד מלכותה, מצטרף לארצות הברית בהצהרה התומכת בעקרון חופש השייט.
It is the view of Her Majesty's government in the United Kingdom that the Straits of Tehran must be regarded as an international waterway through which the vessels of all nations have a right of passage.
כזו היא עמדתה של בריטניה. ואילו מצרפת נשמעים דיבורים אחרים. שר ההסברה, ג'ורג' גורס, נותן ביטוי לעמדתו החדשה של הנשיא דגול. מפרץ עקבה, שארם א-שייח ומצרי טיראן הם טריטוריה מצרית.
C'est un fait que l'entrée du golfe d'Aqaba, vous savez, comme moi-même, est commandée par la petite place de Sharm el-Sheikh et par l'île de Tiran, qui sont territoires égyptiens, et que par conséquent, l'entrée du golfe d'Aqaba se situe dans les eaux territoriales égyptiennes.
ישראל המוקפת מכל עבר צבאות אויב המוכנים להלום, השומעת בוקר וערב נבואות זעם על השמדתה המתקרבת, המגייסת את מירב כוח האדם שלה ובכך גוזרת שיתוק איטי על כלכלתה, ישראל העומדת בפני הברירה להיות או לא להיות, מחליטה לפי שעה למצות כל פעולה מדינית העשויה לסלק את הסכנה החמורה ביותר לקיומה בכל שנותיה. שר החוץ, אבא אבן, טס אל מנהיגי צרפת, בריטניה וארצות הברית. מזכיר האום, המשתדל להתקבל אצל נאסר בלשכתו, כדי לברר יחדיו כיצד ניתן להיחלץ מן המשבר, חוזר לניו יורק בידיים ריקות. נאסר, מסוחרר מעצמו ומאפס המעשה של המעצמות, נואם בפני האיגודים המקצועיים בקהיר. בנאומו זה הוא מדבר במפורש על מלחמה טוטלית. ועל היעד העיקרי של מלחמה זו, השמדת ישראל.
מערכה התקון, מערכה שמלה, وهيكون هدفنا الأساسي هو تدمير إسرائيل.
אלה שנאסר דן אותם בהבל פה להשמדה, ממתינים בינתיים ליד הגבולות. את הזמן הם מנצלים היטב לאימונים ולתרגולים.
קו 612 בח 470 אלפיות. אש.
3 בסדר.
מספר 3, אל! אל!
מפקד הצוות נתן פקודת אן, טונים את הפגז, ועכשיו תשמעו את הנקישה של ה... יריעה.
מספר 3, אש!
בלי פגז כמובן, אלא על ריק. התותחנים שלך טובים.
התותחנים שלי טובים מאוד.
יש לנו כאן אחד עם שפם שאפילו בין השפמים של צה"ל הוא שפם נדיר. איש מילואים?
איש מילואים. אני נשבעתי ב-1948 להתנדב לצבא הגנה לישראל כל ימי חיי, כל רגע, בכל מחיר, עד טיפת דם אחרונה. אני מוסר דרישת שלום.
בשעות של מנוחה רובצים החיילים בצל רשתות ההסוואה, מחסה מלהט השמש ועוסקים בשיחות חולין.
חיים, ראיתי מכתב אצלך, למה אתה לא לוקח אותו?
תאמין לי, כל יום אני מקבל מכתב. פעם אחותי זאת, פעם אחותי השנייה. אפילו קיבלתי מכתב בדפוס.
שמעתם משהו פופולרי היום? האופרה הזמינה אותנו לעולם הקונצרטים שלה, אבל משום מה... אני מתאר לעצמי שאין אף חייל בעיר שם.
שם, בעיר, מתכוננים לגרוע ביותר. מנקים מקלטים, ממלאים שקי חול. רבנים מתירים לחפור שוחות בשבת. יש האוגרים מצרכי מזון, ויש המצטרפים לתורים של תורמי דם. הכל שואלים שאלה אחת. מתי? והרדיו הפתוח משדר פריצות שלום מן החזית.
מעט אזולי אשר, אני פה נמצא במצב טוב ולא חסר לי כלום. מה שחסר לי זה פניכם העיקרים, ילדיי ואשתי. ושלום ולהתראות בקרוב. המורל הוא גבוה.
קוריית שימו מחיפה, משה דרישת שלום לאשתו ולילדה שלו ולהורים שלו ולאחים שלו ולכל החברים שלו.
למשפחת דורון מיפעת ולכל בית יפעת מאריאל דורון.
מיום ליום הופכת הארץ למוקד סקרנות עולמי. עיתונאי חוץ וצוותי טלוויזיה עורכים אצל החיילים ביקורים. ויש שהצלמים, הנראים יותר מכולם כמי שמשתוקק למלחמה, נוטלים לידיהם את הפיקוד על מנת לספק לקהל הצופים בארצותיהם סיפור אמיתי מן החזית.
When I'll be looking at it,
yes.
And when I see that it's, you know, revealed as a tank,
yes.
Then I'll turn and start the open.
Okay, fine.
Tevet, tevet, om! Amot, noa! Tevet, al arechev, ale!
שוב תרגיל של עלייה על הרכב. הצוות מזנק, איש איש במקומו, שניות ספורות. הם במקום, המפקד עולה האחרון, נכנס למקומו, בצריח. הטנק נכנס לפעולה, המנוע מונע.
המקלש על הצריח, מעשה אירוניה, מכוון ממש אל הצלם. לואה מול לואה.
צריח הטנק מסתובב. עכשיו הוא מכוון, והוא עולה על הכתבים. כתבי הטלוויזיה מזנקים לצדדים. האשן, האבק מבריח אותם, מכסה את המצלמה. עכשיו שוב אין רואים שום דבר. הטנק מתרחק לזווית הירי הנכונה של עדשת המצלמה.
This is a unit of Centurion tanks in the Negev Desert, a few miles from the Egyptian border. The heart of the Israeli army and the key to its past successes are mobile units like this one.
מחר יחזו בה 15 מיליון איש מחוף אל חוף. ועם כל הנימה האירונית המלווה בימוי מעין זה שראינו, אתה מרגיש כי משהו באפקט הסופי שלו הוא אמיתי ורציני מעין כמוהו. כולם מבינים כי זהו עניין רציני מעין כמוהו. שלישי הגדודים מדווחים על גיוס של 120%. חיילים רבים שלא נקראו אל הדגל מתגייסים ביוזמת עצמם.
לאור המצב, הופעתי כאן הבוקר והצטרפתי ליחידה שלי מקודם.
איך זה הלך לך, אם למעשה מטעמי בריאות לא יכולת להצטרף אליה?
כרגע אין שום חשבונות ועושים מה שצריך.
עברת בדיקה רפואית?
לא עברתי שום בדיקה, אבל לא מתכוון לעשות את זה.
בחזית? כמעט שאינך שומע תלונות. מקרי השתמטות והתחלות מתקרבים לאפס. זוהי תקופה שלא תשכח. האומה, על כל שבטיה, מפלגותיה וסיעותיה, מוצאת לפתע פתאום את עצמה, והנה היא מלוכדת כמשפחה אחת, כאיש אחד. ההתנדבות אין מספר לגילוייה, והבריות אשר בימות שלווה שופעים טענות וטרוניות וביקורת, מגלים פתאום את עצמם בדמות חדשה שלא תאומן, כאילו נולדו מחדש בשעה זו שחרב חדה מונחת על צווארם. ביישובים העירוניים עושים הכל תחרות, מי יעשה יותר למען החיילים הנמצאים הרחק מן הבית.
זה התחיל שנכנסו, שאלו איפה אפשר לטלפן, איפה אפשר להתקלח, איפה אפשר להתרחץ. אז פשוט מאוד התחלנו, פתחנו חדרים, ואמרנו להם, תעלו להתרחץ, תתרחצו, תשתו, תאכלו, תנוחו. ככה זה בעצם התחיל כל העניין. אחר כך ראינו שבאו בלי כביסה, הם לא אשמים, אין להם מגבות. אז התחלנו את כל הפעולה הזו, ספונטני, וככה שמכל הצדדים אנשי צפת ענו בצורה לא רגילה, זה לא להאמין באיזה צורה שבאים בהתנדבות מכל השכבות, מכל העדות, מכל העיר וגם הסביבה.
בדרום, בתוך תמרות אבק לבן וסמיך, חולמים חיילים מוכי שרב על מקלחת מים צוננים. החלום מתגשם בדמותה של מיכלית מצוידת במנוע רעשני ובמזליפים מספר הנודדת בין יחידה ליחידה.
חבר'ה להתפשט! חבר'ה להתפשט, אני פותח את המים!
איזה יופי!
פשוט מרגישים רעננות. חבר'ה, מי שגמר לצאת החוצה, תתנו לאחרים, נו.
כל אותם ימים מקפידים על כוננות מלאה. במשות פוסעים חיילים לילה-לילה אל המערב.
משמאל ומימין, שדות מוקשים. אנשים הולכים על הדרך, על פס הקוליס. אל תיכנס. השטח משמאל הוא גם כן ממוקש, לא להיכנס.
בתוך שדה שלב סמוך מאוד לקווי האויב אנחנו מציבים את המערב הראשון. כל האנשים כאילו נבלעים בתוך הלילה ובאדמה, אי אפשר לראות אותם. מוקש חי, דרוך.
להרים את הרגליים, לא לדרוך על השלב, ללכת בזהירות. נשק, כפפנים, אצבע על ההדק.
ובעוד האצבע על ההדק מוכנה לקדם כל הפתעה, מטה הצבא שכם לעזרת יישובי הספר החקלאיים שמצב החירום ירד עליהם בעיצומה של העונה הבוערת.
כל אחד לוקח שורה אחת, הוא מוריד את העגבניות הבשילות, כולל עגבנייה שהיא מתחילה להאדים. לאחר מילוי הדלי, אתם שופכים את העגבניות לתוך הארגזים המפוזרים בשטח, להשתדל בעדינות על מנת לא לפגוע בעגבנייה שהיא עמל החקלאי.
הכל שואלים עד מתי. ומן הצד השני של הגבול בוקעים קולות היסטריים הקוראים למלחמה ולהשמדה.
תל אביב תהיה לחורבות. הפצצות שלנו תפגענה במטרה. לאן תנוסו אתם הציונים? הרי שעתיים לא תחזיקו מעמד.
בינתיים הולכים רחובותיה של תל אביב ומתרוקנים. הגברים רובם בחזית, מצב חירום. אך יש בארץ יישובים שמצב החירום נמשך אצלם כבר שנים רבות. ילדי הצפון מלומדים בהפגזות ובמעשי חבלה, שהמקלט הוא להם ביתם השני, דומה שאינם יכולים לתאר לעצמם חיים אחרים.
הבית שלי נפגע, היו בו חורים. חור גדול אחד בתקרה.
את היית פעם בתל אביב?
תל אביב רגע. כן, הייתי, כן.
ילדים בתל אביב, בחיפה, בירושלים, יש להם גם כן הפגזות?
כן. לפעמים יש גם להם. בתל אביב אני מאמינה שיש יריות. גם בחיפה אני מאמינה שיש יריות לפעמים. ולא יכול להיות שאף פעם אין יריות.
חרדה, ציפייה, דריכות, מתח עצום ואימונים בלתי פוסקים. ומנגד שומעים קריאות תגר של נאסר המכריז כי הוא מחכה לרבין.
נאסר מחכה לרבין, איי איי איי, שיחכה ולא ירגוז, איי איי איי, כי נבוא מהאחוז, איי איי איי, איי איי איי, איי איי איי, איי איי איי.
ובינתיים ניטשת המערכה בחזית המדינית. כאן שומעת ממשלת ישראל את סקירת שר החוץ על מגעיו בלונדון, בפריז ובוושינגטון. הארץ כולה, חזית ועורף, מצפה במתח עצום להכרעת הממשלה. אך הממשלה מחליטה להוסיף ולהמתין עוד. מדברים על הקמת כוח של המעצמות הימיות, הוא אשר צריך להבטיח את חופש השייט. ראש הממשלה לוי אשכול מדווח לעם על החלטת הממשלה.
הממשלה קבעה הנחיות להמשך הפעילות המדינית בזירה העולמית, המכוונת להמריץ את הגורמים הבינלאומיים לנקיטת אמצעים יעילים להבטחת חופש השייט הבינלאומי במצרי טיראן.
המתח בציבור מגיע כמעט אל גבול הסבלנות. נשמעים קולות המאשימים את הממשלה בהססנות. גם בעולם הגדול חרידים לגורלה של ישראל, המחותרת, העזובה לנפשה. מעולם לא היה העם היהודי מאוחד כמו בימי חרדה אלה. תרומות הכספים הם ללא תקדים, וכמו כן תורי המתנדבים הארוכים וההפגנות ההמוניות. בהייד פארק של לונדון מצטרפים גם שאינם יהודים לעצרת סולידריות עם ישראל.
Raise your right hands. If I forget thee, O Jerusalem, may my right hand lose its cunning, and may God be with us and with Israel.
השמאל האינטלקטואלי בצרפת, שמימיו לא גילה אהדה מיוחדת לישראל, פועל אף הוא בלהט למען המדינה. אנשיו מצטרפים להפגנה הגדולה מול שגרירות ישראל בפריז. עשרים ותשעה במאי, אש מקלעים ומרגמות נפתחת על נחל עוז. שדות החיטה של הקיבוץ עולים באש. הרמטכ"ל בלוויית אלוף פיקוד הדרום מסיירים באזור.
אני הייתי בנחל עוז הבוקר, נפתחנו להם מקלטים, נפתחנו להם ביצורים, נפתחנו להם ציוד מכני.
יש עומד ציוד מכני.
כן, הכל, לשחרר להם משאיות של הצבא. הוצאנו להם את הטרקטוריסטים ואת מפעילי הקומביינים מהיחידות כדי שהם יעבדו אצלם ויקצרו.
בעיקר לקצור באזור הגבול, שלא תהיינה שריפות שם.
ובמועצת הביטחון, שם מתווכחים ומתווכחים על המצב, מכריז ניקולאי פדורנקו, נציג ברית המועצות, כי מדיניותה של ישראל הרפתקנית היא, וכי האחריות הבלעדית למצב מוטלת על תל אביב.
סובייטסקי סיוז неоднократно обращал внимание правительства Израиля на то, что рискованная политика, которая на протяжении ряда лет проводит Израиль в отношении своих соседей, чревата опасностью. ответственность за которую ложится полностью на Тель-Авив.
השלב האחרון בהידוק חגורת המצור סביב ישראל מתרחש במפתיע. המלך חוסיין טס מצרימה וחותם עם הנשיא נאסר על הסכם הגנה משותף. מכאן ואילך, הליגיון הירדני הוא תחת פיקוד מצרי. אל ירדן תצטרף עד מהרה עיראק וגם אלג'יריה וקווית וסודן. הסבלנות בחזית ובעורף כמעט שפוקעת. בשעה קשה זו, משדר הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין אל החיילים.
יש בכוחנו לא רק לבלום תוקפנות, אלא גם להכריע את צבאות האויב על אדמתם הם. כל זה בתנאי שלא נשתעשע באשליות כי הסכנה חלפה או נחלשה, ובתנאי שנגלה סבלנות ואורך נשימה בקיום הדריכות, הערנות, הכוננות והנכונות. יודע אני היטב שאין זו תביעה קלה. כי המאמץ הנפשי, הנתבע מלוחם, הנדרש להמתין תוך קיום מתח גבוה, אינו נופל מזה של הלוחם המסתער על האויב.
מול טבעת הכיתור, כשכל העולם מדבר על 100 מיליון ערבים הקמים על 2.5 מיליון יהודים, צריך לשמור על קור רוח. באותם ימים של חרדה, נשמע בכל ישראל ערב ערב קולו של פרשן צבאי, האלוף חיים הרצוג, המעריך את יחסי הכוחות כפי שהם באמת.
מתוך ידיעת העובדות, ללא כל שמץ של רברבנות או התנצחות, לו הועמדתי בפני הברירה בין לשבת במטוס מצרי המיועד להפציץ את תל אביב לבין ישיבה בבית בתל אביב, מתוך שיקולים אנוכיים לגמרי, הייתי מעדיף לטובת בריאותי לשבת בתל אביב.
ב-1 ביוני מוקמת בישראל ממשלת הליכוד הלאומי. לוי אשכול מוותר על תיק הביטחון ומפקיד אותו בידי משה דיין. לממשלה מצטרפים יוסף ספיר וגם האיש שמימיו לא היה חבר בשום קואליציה ממשלתית, מנחם בגין.
אני כמעט זקנתי באופוזיציה, אבל אני משוכנע שהקמת ממשלת הליכוד הלאומי תביא שמחה לכל בית בישראל, אין במולדת ואין בתפוצות הגולה. ברור שאנחנו עומדים בפני ימים גורליים וקשים, אבל בעזרת השם נתגבר על אויבינו.
ובעוד ממשלת הליכוד הלאומי ממתינה לבת כל מן המעצמות, משמיעה צרפת דברים ברורים. שר ההסברה, ג'ורג' גורס, מכריז על ניטרליותה של ארצו בסכסוך. לצרפת, אומר דוברו של הנשיא דה גול, אין שום התחייבות כלפי צד מן הצדדים. המדינה, אשר תראה את הכדור הראשון, היא שתפסיד את תמיכת הצרפתים.
L'État qui, le premier et où que ce soit, emploierait les armes, n'aurait ni son approbation, ni évidemment son appui.
בשלושה ביוני, יומיים לפני המלחמה, מכנס שר הביטחון משה דיין מסיבת עיתונאים. אי אפשר ללמוד מפיו מה יקרה בעוד יומיים.
אני חושב שממשלת ישראל נקטה בדרכים דיפלומטיות וצריך לתת לזה צ'אנס לראות מה זה ייתן.
עד מתי?
עד שהממשלה תחליט, ככה או ככה.
בארבעה ביוני הייתה שרויה בחלל האוויר איזו רגיעה. ברחובות הערים נראו פה ושם חיילים בחופשה. המתנבאים שבשבועיים האחרונים נהגו לקבוע על פי סימנים שונים כי הלילה ייפול דבר, לא השמיעו קולם ביום זה. כזה היה יום הארבעה ביוני 1967.